מסלול ההייטק.
אז אני יונית לב, אני נשואה לאדיר, אנחנו גרים במושב מזור עם שלושת הילדים המקסימים שלנו, בבית שנקרא בית חכם מהטבע, זה נושא לפודקאסט נפרד. זה הבית הכי טכנולוגי אקולוגי בישראל, שמתאים לשני הייטקיסטים. אני מהנדסת תוכנה, כמעט 20 שנה כבר, תואר ראשון במדעי המחשב מהטכניון, ויש לי גם חוג לאחר תואר בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה ובר אילן. אז אפשר להגיד שתמיד הייתה לי משיכה גם להייטק, כמו שאנחנו יודעים, אבל גם לאזורים היותר רכים, בין אישיים, פסיכולוגיים כאלה. עשיתי תפקידים שונים ומשונים בהייטק, בשנים האחרונות, פיתוח דרייברים, פירמואר, אפליקציות, פרונט-אנד, בק-אנד, ניהלתי צוות, ניהלתי פרויקטים, ועבדתי בכמה חברות, LBTI, אינטל, היום ב-ADOC, ודרך אגב משם אנחנו מכירים. וכאילו מה שיש לי לתרום היום זה מתוך הניסיון שלי בלראיין מועמדים, בללוות אנשים, חברים, חברות בתהליכי מיון וקבלה לעבודה, אגב לא רק בהייטק, ומהניסיון שלי כמרואיינת בעצמי.
אז האמת שאת עצמך ממש מולטי-טלנטית שיכולה לתת פרספקטיבה מאוד מאוד הוליסטית לנושא הזה של מה זה להיכנס להייטק ומה זה אומר להיות עובד בהייטק, ובגלל זה אני ממש שמח שהסכמת להתראיין. כמראיינת, איזו התנהגות את מחבבת ברעיונות?
אז זה שאלה יפה, כי אני אוהבת שאלות על דרך החיוב, למרות שזה מסוג השאלות שבדרך כלל עונים עליהן על דרך השלילה. מה שהייתי אומרת שאני מחבבת ברעיונות, זה מקצועיות, רצינות, דברים כאילו מין סטנדרט בסיסי כזה, וזה, אני רואה את זה בדברים קטנים במרכאות, כמו להגיע בזמן, להכיר מראש את החברה ואת התפקיד שאליו מגיעים, איזושהי התעניינות, איזושהי פתיחות. מה שחשוב לי לראות במועמד, מועמדת שמגיעים, זה את האינטראקציה. ולכן מה שאני מאוד אוהבת זה כשהאינטראקציה היא נעימה. ואינטראקציה נעימה, מה שאני מתכוונת בזה, זה שמתקשרים איתי בגובה העיניים. זה הרי נורא קל ליפול למקום של אני המועמד המסכן שמנסה להוכיח את עצמו, וגם למקום ההפוך, כן, של בואו תראו לי שאתם שווים את הניסיון שלי וכו'. לא ככה הרי מנהלים באמת יחסים בריאים. יחסים בריאים זה הדדיות וגובה העיניים, ואין פה מישהו שהוא החזק או מישהו שהוא החלש. לא הייתי אומרת שככה בונים יחסים. האינטראקציה בעצם עם המועמדת שמגיעה, עם המועמד שמגיעה, הרצון להבין ביחד מה אני מביאה, מה אני כמועמדת מביאה, מה אתם כחברה מביאים, מה מתאים, איזה פערים בידע יש או איזה פערים בידע אין. זה בעיניי המקום הבוגר שאני מחפשת באנשים שאני עובד איתם. לא מחפשת, לא הייתי רוצה לא לעבוד, וגם לכן גם זה לא מה שאני אוהבת ברעיונות, ולכן אני גם מחפשת כאילו את ההדדיות הזאת ואת הסוג של נקרא לזה בגרות, בסדר? אני לא מחפשת העמדות פנים, וזה משהו שבאמת כאילו אני מאוד יכולה להבין את המרואיינת, את המרואיין שמגיעים ונורא רוצים להתקבל, ועכשיו ככה מחפשים ליפייף כל מיני דברים, להחליק דברים, לרצות, להגיד את מה שהמרואיין מחפש לשמוע. באמת מה שאני מחפשת זה לראות את הבן אדם שמולי כמו שהוא. אז זה מה שאני אוהבת. אני אוהבת אנשים שמביאים את עצמם כמו שהם.
אז אני מאוד מסכים איתך, ואני חושב שיש מספיק מראיינים שימצאו לאחר זמן גישה דומה. יש לך טיפים לניהול זמן בתקופה הזאת של ראיונות עבודה?
כן, אז מה שהייתי אומרת זה, קודם כל, מצד אחד אתה בוגר, את בוגרת טריה, אתה בוגר טרי, ואז כאילו יש הרבה מתח סביב העבודה הראשונה ולהתקבל. מצד שני, בוא נסתכל על הדברים החיוביים, רוב הבוגרים והבוגרות הטריים לא מטפלים בילדים קטנים כרגע, שזה בעצם אומר שיש המון המון זמן לשבת וללמוד. אז מה שחשוב זה ללמוד בצורה אפקטיבית. מה ללמוד בצורה אפקטיבית? כל בוגר טרי, ודרך אגב לא רק בוגר טרי, בעצם זה מין איזשהו בייסליין, איזשהו בנצ'מרק, לכל המהנדסים והמהנדסות שמנסים להתקבל בהייטק, לא משנה כמה שנים שניסיון יש להם, מצופים להכיר אלגוריתמים, מבנה נתונים, ניתוחי סיבוכיות, ומצופים לדעת לקודד ברמה בסיסית, באיזושהי שפת תכנות, אלגוריתמים בסיסיים, מבנה נתונים בסיסיים. יש רשימה כזאת, אפשר למצוא אותה בקלות באתר גיוס של פייסבוק, של גוגל, של מייקרוסופט, מאוד מאוד מפורט, אפשר גם לצרף באתר של הפודקאסט דוגמה, אם תרצה אני אעביר לך אחר כך. ברגע שיש את הרשימה ביד, אנחנו מחפשים, כמו בכלל בשיטת אג'ייל, כן, שאנחנו עובדים פה באדוק איתה, אנחנו מחפשים את הדברים שיתנו לנו את הבנפיט הכי גדול. אם אני לא זוכרת כלום במערכות הפעלה, ואני רוצה לעבוד בחברה שמפתחת דרייברים, או דברים אחרים שיושבים בתוך מערכת ההפעלה. אז אני לא יכולה להגיע לרעיון בלי ללמוד עקרונות מפתח במערכות הפעלה, בסדר? יש פה common sense, בסדר? וה-common sense הזה באמת חבל לבזבז עליו מילים, אני חושבת שהוא די ברור. כן חשוב לדעת שאני לא מצפה מבוגר או בוגרת טריאל להפגין איזה יכולות דיזיין מטורפות ואבסטרקציה ואיזה פתרון ניתוח מטורף של איזה בעיה מורכבת לתתי מחלקות עם פלואו צ'ארט וכו וכו וכו, בסדר? לא מצפה על הדברים האלה. אבל כל מקום רציני שתגיעו אליו, יחפש את הבייסלן הזה שדיברנו עליו. אלגוריתמים, מפני נתונים, סיבוכיות, בטח בחברות גמפה, גוגל, אפל, מייקרוסופט. וזה מתחבר גם לרציניות ומקצועיות שדיברנו עליה קודם, בהקשר של איזה, מה אני אוהבת לראות כשמגיעה מועמדת או מגיעה מועמד לרעיון. כן, משהו שחשוב לעשות ולא לוותר עליו, ושוב זה גם רלוונטי לא רק לבוגרים טריים. יש מלא מלא מקורות מצוינים ברשת לרעיונות קידוד דמי. יש אתר שנקרא Codility, יש אתר שנקרא HackerRank, יש שם ממש אפשרות לבחור שאלות מרעיונות. תגיעו כשאתם שוחים בדברים האלה. ויש גם את ההמלצה המוכרת, מוכרת למי שכבר מכיר עוד אנשים, שזה לא תמיד נכון לבוגרים טריים, וזה עוד נקודה שתכף נדבר עליה בטח. קודם כל, להתראיין לא במקומות שאתם הכי רוצים להתקבל אליהם. קודם כל, תתראיינו למקומות שהם בעדיפות יותר נמוכה, כי יש גם עניין של לצבור מיומנות בלהתראיין. לא לצבור מיומנות בלזייף ולהעמיד פנים, נכון? דיברנו על זה קודם, אבל פשוט לצבור מיומנות בלהיות מסוגל להביא את עצמך בתוך סיטואציה שהיא באמת סיטואציה מלחיצה. זה לא נעים לאף אחד לבוא ולהתראיין ולעמוד בסוג של במרכאות מבחן. אז כן, יש משמעות גם ללימוד של ליישר קו על הבייסליין, ליישר קו על יכולות קידוד, ולצבור קצת ניסיון לפני שאתם הולכים לטופ שלושה מקומות שאתם רוצים
לגמרי. ובתוך החברות שאפשר לשרוף בהתחלה, אפשר לגמרי לשרוף במרכאות בהתחלה מקומות שהם פחות טכנולוגיים או עבודות דרך קבלן. את החברות הטובות, חברות שיודעות להצמיח, חברות שאתם שמעתם עליהם, מחברים שהם עושות דבר טוב, אבל להתראיין אין עניין לפסול מראש חברה בשלבים הראשונים, כי ללמוד להתראיין זאת מיומנות שהיא שונה מאותן מיומנויות טכניות שאנחנו מכירים. באיזה שיטות מיון לעבודה את מאמינה יותר ובאלו פחות?
ככה, אני באופן אישי חושבת שהפקטור הכי משמעותי במה שעובד מביא איתו זה האישיות שלו. ולכן מה שהכי חשוב לי זה להרגיש את האינטראקציה עם המועמד או המועמדת, טלפונית, פנים אל פנים, בזום, כל דבר שייתן לי את התחושה לאיך זה יהיה לעבוד עם אותו בן אדם. באופן אישי אני פחות אוהבת מבחני בית, ואני אף לא נתתי כאלה גם, פשוט בהקשר שדיברנו הרגע זה פחות מאפשר לי להרגיש מי הבן אדם, פחות מאפשר לי לבדוק הקשבה לפידבק, עבודת צוות. אני לא, לא עשיתי כאלה, אבל אם אנחנו מתחברים רגע לשאלה הקודמת, אז דווקא כאימון, ממש לא הייתי פוסלת חברות שנותנות מבחני בית, בטח לא רק כבוגר או בוגרת טריה, גם מהנדסים ותיקים שוב, לא הייתי פוסלת את זה, זה ממש עוד דרך מצוינת לתרגל ולהשתפשף. בסדר? ויש לא מעט חברות שנותנות מבחנים כאלה. יש נגיד IBM, PayPal, וזה לא מבחני בית מאוד ארוכים. בסדר? אם נותנים לכם מבחן בית של 3 ימים, שבוע לעבוד עליו, אוקיי, אז אולי אל תתחילו מזה. כי זה באמת הרבה מאוד השקעה, ולא הייתי רצה למקום שלפני שאני עובדת אצלהם כבר נותן לי משימה לשבוע. אבל בטח שמקומות ש... כמו שציינתי, IBM, PayPal ועוד, שבהם אתם מקבלים הביתה מין מבחן כזה, שיש לכם שעה וחצי, שעתיים לפתור אותו באינטרנט, בטח. זה באמת עוזר לצבור ניסיון. בגדול, נראה לי שזה מסכם, כאילו, גם את גם את הנושא של, אני לא הייתי משתמש במבחני בית, אבל בטח שיש מה להרוויח מזה. וגם את הנקודה באמת הכי חשובה, האישיות של הבן אדם היא הדבר הקריטי והמכריע ביותר ביכולת שלו להשתלב, וזה נכון כמה סדרי גודל עבור ג'וניורים, בסדר? עבור מועמדים בוגרים טריים, חברות מגייסות בוגרים טריים על בסיס פוטנציאל, ופוטנציאל זה לא הממוצע ציונים, פוטנציאל זה מי הבן אדם. כמה הוא שאפתן, כמה היא רוצה ללמוד, כמה אפשר לפתח עם אותו בן אדם, עם אותה אישה, כמה אפשר לפתח משהו ביחד.
כמי שעובדת בתעשייה באמת הרבה זמן ובאמת במגוון משרות ותפקידים, הייתי רוצה לשאול בנוגע לתכנון קריירה. יש לך איזשהם כללי אצבע שיכולים לעזור לאנשים לבחור את המשרה הראשונה שלהם, זאת שתעזור להם בהמשך?
שאלה מצוינת, והיא שאלה טובה, כי מצד אחד אין לי תשובה, כלומר יש לי תשובה, אבל אין לי תשובה של אל תלכו בחיים לאלף בית ג', כי תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל מה שהייתי מחפשת זה אחד, דבר ראשון, הכי הכי חשוב, תרבות ארגונית, ומי הולך להיות הראש צוות שלך. קודם כל, זה ידוע, אמפירית וגם מחקרית, שראש צוות הוא הגורם מספר אחד לשביעות רצון של עובד במקום העבודה שלו. ולכן, כשאתם חושבים לאן אתם הולכים, זה לא משנה רק השם של החברה, זה משנה מה הרגשתם, איך אתם חווים את הראש צוות, ולא לפחד גם לבקש, אם אתם בשלבים מתקדמים, לבקש לדבר עם מישהו שעובד בצוות. לשאול אותו איך הראש צוות מתייחס לאנשים, כמה הוא מפתח אותם. משרה הראשונה, בגדול, מה שבעיניי צריכה להיות, זה משרה שפותחת אפשרויות ופותחת הזדמנויות. אז כבוגרת טריה, לא הייתי ממליצה ללכת למה שקראת קודם, החברות הפחות טכנולוגיות, פשוט כי קשה לקבל סט טוב של כלים. באמת, הדבר הכי חשוב... כבוגר או כבוגרת טריה, הפוקוס צריך להיות על למידה והתפתחות. אז התרבות הארגונית של המקום שאתם מגיעים אליו צריכה להיות תרבות ארגונית של למידה, שיפור, מקום שעושים בו קוד ריוויו רציני. קוד ריוויו זה המקפצת לימוד הכי הכי גדולה למנדסי תוכנה. מקום שאין בו CICD, Continuous Integration, אם אתם אומרים את זה ומסתכלים עליכם בפרצוף עגל, זה לא מקום להגיע אליו. זאת אומרת, יש סטנדרטים בתעשייה, אולי, לא יודעת אם מישהו יקשיב לפודקאסט הזה כמה שנים מהיום, אז הדברים שאנחנו מדברים עליהם כבר היום לא יהיו רלוונטיים, ויהיה כבר את הסטנדרטים החדשים, אבל זה ממש ממש חשוב. אנחנו מחפשים כבוגרים טריים את הבתי ספר הכי הכי טובים. אז ארגונים גדולים, אינטל, מייקרוסופט, פייסבוק, הם נחשבים בתי ספר טובים. יש כאלה שיתנו שסטארט-אפים הם גם לצורך העניין בית ספר טוב. באופן אישי אני חושבת שפחות, מכיוון שמה שקורה הרבה פעמים בסטארט-אפים זה כל אחד עושה המון דברים, תלוי כמובן מה השלב של הסטארט-אפ, אני מדברת עכשיו על סטארט-אפ בשלב יחסית התחלתי, לא סטארט-אפ מבוסס, שהוא כבר ארגון בינוני, אני מדברת על ארגונים קטנים, בארגונים קטנים אתם עלולים למצוא את עצמכם, מתעסקים הרבה פחות עם פיתוח תוכנה, והרבה יותר עם כל מיני מסביבים, IT קצת, קצת אדמיניסטרציה, קצת פה, קצת שם, והייתי אומרת שהשנים הראשונות צריכות להיות מוקדשות ללמידה רחבה ועמוקה של נושאים.
סטארט-אפים, כמו שאת אומרת, הם בית ספר טוב, אבל לדברים אחרים לגמרי, ופחות לתהליכים מסודרים אולי, ופחות... כי סטארט-אפים צריכים לצמוח מהר, ולא תמיד יש להם את הברירה.
אני גם חושבת שרוב הסטארט-אפים לא מחפשים ג'וניורים. לצורך העניין דווקא זה קצת מקל, כן? כי אם הסטארט-אפ לא מחפש ג'וניורים, אז לא, אין סיבה שתלכו לשם. אבל סטארט-אפ שמחפש ג'וניורים ושיש לו משרות ג'וניורים, אני הייתי שואלת את עצמי 3 פעמים. זה משהו שהוא לא בהכרח סיבה לשלול את המקום על הסף, אבל בטח חשוב לברר את העניין הזה. כמה לומדים, מה לומדים, כמה בנדוויט יש. זאת אומרת, בדרך כלל הארגונים הגדולים הם הארגונים שיש להם יותר שומן לצורך העניין, כדי לתת לאנשים את הזמן ללמוד.
יש לך עוד טיפים?
כן, אז משהו ממש חשוב בעיניי זה... להתחבר למישהו מהתעשייה. עכשיו אני, זה לא חוכמה, בסדר? יש לי, אבא שלי הוא מהתעשייה, אשתו מהתעשייה, אמא שלי מהתעשייה, יש משפחה שלמה של בוגרי טכניון ומהנדסים ומהנדסות, מנהלים ומנהלות. אבל זה לא המצב אצל כל הבוגרים הטריים, ואני אפילו חושבת שזה לא המצב אצל הרוב. הליווי הזה של מישהו תומך, שקצת מכיר את הדברים ואיך זה עובד, הוא מאוד 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 חשוב. סתם לדוגמה, רק הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, מה אני מצפה מבוגרת טריה שתדע ומה אני לא מצפה. איך אני מצפה שבוגר טרי יתייחס לבעיה, ואיך ברור לי שאין מצב שבוגר טרי יחשוב על זה בכלל, כי יש דברים שמגיעים רק עם ניסיון. למשל, הפרקטיקה של Test Driven Development, זה משהו שגם הרבה מהנדסים בכירים לא מתעסקים איתו, חבל. אז הפרספקטיבה הזאת של מישהו שהוא מתוך התעשייה שהוא בצד שלכם, זה משהו שהוא יקר מפז, יש קבוצות בפייסבוק, לנסות להתחבר למישהו, לקבל את העצות, זה, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, זה כאילו הולך ביחד עם המקום של לעבור את כל התהליך הזה עם איזשהו ליווי תומך, זה יכול להיות הבן או הבת זוג שלכם, שיזכירו לכם ששום רעיון הוא לא סוף העולם, זה כואב לא לעבור, באמת שזה כואב, לא משנה כמה זמן אתה בתעשייה, זה לא נעים לקבל דחייה מארגון שרצית להיות בו, וזה גם אפילו לא נעים לקבל דחייה מארגון שלא כל כך רצית להיות בו. מותר להתבאס מזה, חשוב לתת לזה את המקום ולא ככה לנפנף את זה, לדלג על זה, וחשוב שיהיה את הבן אדם לידכם, שיהיה איתכם, וירים לכם אחרי רעיון. אין דבר, פעם הבאה, כאילו, ללמוד מהטעויות, לנסות לשפר לפעם הבאה. ועוד דבר שהוא באמת ככה מגיע עם הניסיון יותר, זה כואב וזה לא נעים וזה אפילו איכס, בסדר? אבל בסוף, בעוד 20 שנה, בעוד 5 שנים, אתם לא תזכרו שום דבר מזה. לא תזכרו... מה המשפט שהמראיין אמר בסוף הרעיון שהשאיר אותך עם תחושה חמוצה, אז אני אומרת את זה לא כדי לבטל את החוויה באמת לא נוחה, זה לא תהליך נעים, תהליך של רעיונות, אלא כדי להשלים את זה. זה לא תהליך נעים, זה לא סוף העולם. בסוף, אחרי כמה חודשים, אתם תמצאו את המקום שלכם, אתם תתחילו, לא ימצא חן ביניכם, לא יתמוך בכם, בגדילה שלכם, בהתפתחות, תעברו מקום. הכל בסדר.
אז תודה רבה.
תודה, יאל.